אנחנו היום בבבא בתרא דף קמ"ד, והסוגיות שלנו היום יעסקו בעצם בשטח של בתי קברות. וכמו כל הפרק הזה והפרק הקודם לו, אנחנו פה עוסקים במצב שהיה הגדרה מילולית על מכר, ועכשיו השאלה היא איך בפועל, מה, איזה קרקע, איזה שטח מייצג את המילים שנאמרו. כן, כשאנחנו אומרים אני מוכר לך בית קברות, חצר קברות, מה הכוונה? אני מוכר לך קבר. אז בימי חז"ל הרבה מהקברות, כפי שאנחנו יודעים, ביקרתם בצפת, הרבה מהקברות היו במערות, והיו חופרים כוכים לתוך הקיר. כן? עד פה אנחנו יחד? אוקיי, המשנה הזאת תגדיר לנו מה הנורמה, כמה קברות, כמה כוכים בתוך כל מערה, כמה מערות לכל חצר, כמה הגודל של המערה, כמה הגודל של הכוכים, כמה הגודל של החצר. ונראה בזה מחלוקות. עכשיו, מאחר והכוכים האלה בעצם היו... חצר, יש פה רשב"ם מאוד מעניין, הרשב"ם מגדיר שמילה חצר זה רק שהיא משמשת משהו. אם יש לך שטח ואין בית לידו, זה לא יכול להיקרא חצר. חצר, אומר הרשב"ם בהגדרה, זה שטח אדמה לפני בית, לפני קבר, לפני משהו. שטח אדמה עצמי זה לא נקרא חצר.
ולמה היא משמשת?
היא משמשת כשהיו באים לקבור את המת, שהמלווים יעמדו שם מול המערה, אלה שנכנסים לקבור אותו גם כן. עכשיו, מאחר ואנחנו עסוקים עם מערה, אז בעצם הכוך הזה היו חופרים אותו מתוך הקירות של המערה, חופרים בתוך האבן, ובגלל זה יש מקום גם לחלק בין אבן לאבן. כאילו, לפעמים אתה צריך אבן יותר רבה, לפעמים אבן מספיק חזקה שאתה יכול אבן יותר צרה בין כוך לכוך, וזה יהיה גם במשנה שלנו. אז בואו נתחיל. המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר, זה הגדרה. כן? עכשיו, הכלל שצריך לדעת זה שבימי חז"ל לא היו קוברים אנשים לבד. בגלל זה המשנה אומרת, אם אדם מצא קבר בשדה, כמה הוא צריך לחשוש מסביב, כמה הוא בודק, כי באופן כללי הם לא קברו אדם לבד, קברו אדם יחד עם אחרים. ואנחנו רואים בפרשה שלנו כמה החשיבות של זה. הרי יעקב, תמיד קברו אנשים יחד, כן. קברו אנשים לא בקבר אחד, לכל אחד היה קבר בפני עצמו, אבל באותה מערה היו קוברים, מחלוקת, במשנה שלנו, 8-13, אנחנו נראה. עכשיו, תחשבו, יעקב אבינו, יש לו את רחל, הוא פוגש את רחל, היא לא תזכה לילדים, בסוף כשהיא תזכה היא תמות, כשהבן השני נולד, היא לא תזכה לגדל אותו, יש את החיי צער שהיא חיה כהכרה רוב ימיה. וכשיעקב פוגש אותה הוא בוכה על הקבורה שלה. למה? מה עם כל החיים שלה? מה עם כל החיי צער שהיא חייתה? אנחנו רואים שהיה איזשהו עניין, וזה גם מופיע בהלכה. איפה קוברים בת? מול בעלה או ליד אביה? האם יש לה זכות למחות שהיא רוצה להיות ליד אביה? זה סימנים בשולחן ערוך. אז אנחנו היום לא כל כך חיים את זה, אבל בימיהם זה היה מאוד מאוד משמעותי, וגם היום זה משמעותי איפה בן אדם נקבר, רק שאנחנו לא מבינים את זה. אז הנקודת הנחה פה זה כשהוא מכר לו קבר, הוא לא רק מכר לו מקום לקבור אדם אחד, השאלה היא כמה המינימום שקוברים. זה מה שהמשנה תדון עכשיו. אז המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר, וכן המקבל מחברו והוא שכר אותו לעשות לו קבר. אז עכשיו המשנה אומרת לי מה המינימום שהוא צריך לתת לו, מה הנורמה? עושה תוכה של מערה דלת אמות על שש, הוא פותח לתוכה 8 כוכים. תנא קמא סובר שכל מערה יש בה 8 כוכים. איך 8? 3 מכאן, 3 מכאן ו2 מכנגדן. אז תסתכלו בציור פה, יש פה ציורים מאוד יעילים. 3, 3 ו-2. עכשיו, בעצם תנא קמא סובר שזה בכל מערה היו 2 מערות זו מול זו. צריך שיהיה מקום כניסה לחצר בין 2 המערות, אבל בעצם תנא קמא עוד לא סיים לדבר. הוא עוצר להגדיר את המידות, ואז הוא חוזר ואומר מה מידת החצר ומה מידת המערה האחרת. תנא קמא שהוא מגדיר לי מערה אחת, הוא יחזור להמשיך את ההסבר שלו. אם היה הסכם שהוא מוכר לו קבר, ההבנה באופן פשוט בימי חז"ל הייתה שזה לא רק קבר אחד, זה קערה, זה מערה עם 8 כוכים פלוס חצר פלוס עוד מערה, שגם למערה השנייה יהיה 8 כוכים. אז נראה את זה עכשיו בהמשך המשנה. אומרת המשנה שוב, אז כשהוא מחר לו קבר, הוא קיבל על עצמו לעשות קבר, אז הוא צריך לעשות את המערה, השטח שבמערה, חוץ מהכוכין, כאילו השטח שעומדים בין כל הכוכים, השטח הזה פה באמצע, השטח הזה הוא יהיה 400 על 6. הוא פותח לתוכה 8 כוכין, 3 מכאן ו3 מכאן ו2 מכנגדן. וכוכין, מה המידות של הכוכין עצמם? אנחנו יחד?
כן, 400.
אורכן 400, רומן 7, נכון, צריך להיות פה 7, וכי זה 7 טפחים, כן? ורוחמן 6, כן? עכשיו, אם רוחבן 6, הכוונה פה היא 6 טפחים, אז זאת אומרת שהשלושה כוכין, אמה זה 6 טפחים, נכון? אז השלושה כוכין הם בעצמם 3 אמות, כן? אוקיי, אז כשאנחנו אמרנו שהמערה צריכה להיות 6 אמות על 400, זאת אומרת שאני השארתי אמה בין כוך לכוך, נכון? חבר'ה, בסדר, הלאה. רבי שמעון אומר, עושה תוכה של מערה 6 אמות על 8, הוא פותח לתוכה 13 כוך, 4 מכאן ו4 מכאן ו3 מכנגדן, ואחד ממין הפתח ואחד מן השמאל, שהגמרא תשאל מה זה, ואחד מההבנות תהיה כזו, כן? שזה יוצא באלכסון, באלכסון בסוף המערה, זה נקרא ממין הפתח ומשמאלו.
ואיפה נכנסים?
יש את הפתח פה, ופה בקצה למעלה מימין ולמעלה משמאל, אתה נכנס מפה, יש לך 3 מולך קדימה ו4 מימינך, בין ה4 ל3 בפינה יש לך אחד שיוצא.
איפה הפתח?
הפתח הוא פה, אתה נכנס מפה.
איך אתה מגיע אליו?
שאלה, הגמרא תשאל, שאלה נהדרת. הגמרא תשאל, איך אתה נכנס לחצר לפי רבי שמעון? אז לא, זה אחד למעלה, אחד למטה. לא כל המערות הם על אותו גובה מול הקרקע. אתה צודק, שאלה טובה מאוד. נכון, זה למה שהתנא קמא לא רוצה שיהיה לך כולך מסביב. עוד לא הגענו לקטע הזה במשנה. עקבת אותנו, רק שנייה. רבי שמעון אומר, עושה תוכה של מערה 6 אמות על 8, הוא פותח לתוכה 13 כוך, 4 מכאן ו4 מכאן ו3 מכנגדן, ואחד ממין הפתח ואחד מן השמאל, ועושה חצר. עכשיו חזרנו את תנא קמא, הגדרנו את רבי שמעון, מחלוקת רבי שמעון ותנא קמא בכל מערה, עכשיו אנחנו חוזרים לתנא קמא, ועושה חצר על פי המערה 6 על 6 אמות, שהמלווים יוכלו לעמוד שם כמלוא המיטה וקובריה. הוא פותח לתוך החצר הזו, בעצם הוא פותח שתי מערות, אחת מכאן ואחת מכאן. זה איפה שהרשב"ם אומר, רגע, למה המשנה מדברת בצורה מסובלת כזו, שקודם היא מגדירה לי מערה, אז היא מגדירה לי חצר, ואז היא אומרת, בעצם מה שהתכוונתי זה שתי מערות. אז הוא אומר, כי לא יכולנו לקרוא לזה חצר עד שלא הסברנו מערה אחת. ברגע שהסברתי שיש מערה אחת, אז זה נקרא חצר, ואז אני יכול להסביר לך, בעצם התכוונתי שתי מערות, זו מול זו. רבי שמעון אומר,
בחצר הם לא חולקים.
מה?
בגודל של החצר הם לא חולקים.
נכון, בגודל של החצר הם לא חולקים, נכון, יפה. רבי שמעון אומר, סתם רבי שמעון למשנה, זה רשב"י. רבי שמעון אומר, 4 ל-4 רוחותיה, ואז ישנו את השאלה שאיציק שאל, אז איך אתה בכלל נכנס לשטח הזה? ובכל מערה, אז יש שני מחלוקות בין תנא קמא לרבי שמעון. כמה מערות בחצר, תנא קמא אומר 2, שיהיה לך גישה, רבי שמעון אומר 4, ואז נותרה השאלה, אז איך אתה ניגש לשם? רבי שמעון אומר שבכל מערה יש לך 13, ותנא קמא אומר שבכל מערה יש כמה כוכין בכל מערה?
13.
זה רבי שמעון, מה תנא קמא אומר?
8.
כן? הלאה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הכל לפי הסלע. כל המידות האלה זה לא מוגדר, כי יכול להיות שהאבן שאתה חופר בה את המערה ואת הכוכין היא יותר חזקה, ואז אתה יכול לעשות צמצום פחות בין הכוכין, ואז אתה יכול להכניס יותר כוכין למערה. יכול להיות שהאבן היא יותר חלשה, ואז אתה צריך להשאיר יותר אבן בין הכוכין שלא תתפורר ותפעול, ואז אתה צריך לשים פחות. הוא אומר אין כלל, כן.
אבל עדיין גם אם האבן הכי חזקה או האבן הכי חלשה, זה המקסימום?
אני לא יודע. לא יודע אם הוא סובר שזה המקסימום, לא נראה לי.
כאילו זה שהוא אומר 13, זה הדבר הכי הרבה שאפשר להגיע, או שאם האבן שלי יותר דקה, אני יכול לשים כמה שאני רוצה. אז זה שיעור בכלל.
נכון, זה מה שהוא אומר. רבי שמעון גם לי אומר, אין שיעור. זה לא רבי שמעון, זה רבי שמעון בן גמליאל.
אה, אוקיי, זה לא מה שמעון מקודם.
הוא חולק על שני התנאים הקודמים.
זה רשב"ג.
אוקיי, עכשיו, עד פה אנחנו יחד? להתקדם או לחזור?
לא, לא, בסדר. יש לנו שלוש דעות.
כן, להתקדם או לחזור.
אין
מחלוקת ראשונה, כמה קברות יש, לפי תנא קמא 2, לפי רבי שמעון 4. מחלוקת שנייה, כמה, זה היה כמה מערות יש. מחלוקת שנייה, כמה כוכין יש בכל מערה, לפי תנא קמא 8, לפי רשב"ג 13. ולפי, ואז ישנו עוד שיטת רשב"ג, שאומרת, הכל לפי האבן, אין הגדרה. עד פה אנחנו יחד? הלאה. הנתרי...
רגע, אבל לגבי המערה, אם הוא יסכים?
לא יודע אם יש לו דעה בזה. לא יודע. אתה צודק. מהמשנה לא ברור שיש לו דעה בזה. והרשב"ם דרך אגב לומד שהרשב"ג לוקח את רבי שמעון כמינימום. הוא אומר, אפשר מעבר לרבי שמעון. אפשר ודאי 13 כמו שרבי שמעון אמר, אבל אפשר אפילו יותר. אז תאמרו לי מה הוכחה להפירוש הרשב"ג שלמדנו שבוע שעבר, סתם תנא בתרא לצפוי יעתי. תמיד אנחנו אמרנו, התנא המאחר מוסיף על הקודם. אז זה הוכחה לפירוש של הרשב"ג, שהרשב"ג בעצם בא להוסיף על רבי שמעון. הלאה, הנתרי, כשרבי שמעון אמר לי, אתה יכול לעשות עוד שני כוכין. הנתרי, להיחשדי להו, לאיזה כיוון אתה עכשיו תפנה את השני כוכין של רבי שמעון? הוא אמר, אחד משמאל, אחד מימין. עכשיו, לאן אתה יכול למשוך את האורך שלהם? כן? הרי אתה צריך לתת להם 400 אורך. אז אתה לא יכול לחפור, הפשט במשנה זה שאתה נכנס למערה וממנך ומשמאלך יש לך עוד שני כוכין. זה לא מסתדר, לאיפה תמשוך אותם? לתוך החצר? לאן אתה יכול למשוך אותם? הגמרא תדחה עכשיו את הפשט שהסברנו במשנה. לא, הכוונה היא לא בדיוק בפתח, הכוונה היא מול הפתח מימין ומשמאל באלכסון, בסוף המערה. אבל זה לא הלשון, כאילו ההבנה הראשונית של הגמרא זה פשט הלשון, ממין הפתח ומשמאל הפתח, כשאתה נכנס. אז הגמרא שואלת, אז איפה אתה מכניס אותם? עונה הגמרא, אילה בראי, הקמיטיש אילהו, אנשים ידרכו עליהם. ותועת נען, חצר הקבר העומד בתוכו טהור. הכלל שלנו זה שבחצר אין קברות מתחת לחצר. אז אתה יכול לעמוד בחצר ולהישאר טהור. אז זה לא יכול להיות שממין ומשמאל הפתח כוונה היא שאתה חופר לתוך החצר, כי אז החצר טמאה. בעצם יש קברות מתחת לחצר. שתי בעיות. א', דוחים על הקברות, ב', החצר תהיה טמאה. עד פה אנחנו יחד? הלאה אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, דעביד לו כמין נגר, שהוא עושה כמו מנעול של הפתח, שהשני כוכין הם כמו בור עמוק, ארבע אמות ורחב, כמו מפתח. ואמר רבי יוחנן, קבורת חמורים מזו, אם אתה עושה לבן אדם קבר שבעצם יורד כמו מפתח, כאילו כמו שמפתח הלשונית שלו יורדת, ככה אתה תעשה לבן אדם שאתה זורק אותו בעצם לעומק של הבור, זה קבורה של חמורים לזרוק אדם לתוך הבור? כן, לא ככה קוברים בן אדם, בן אדם צריך להיות מושכב, לא מושלך לתוך בור. אומרת הגמרא, לרבי יוחנן נצטרך לפרש, דעביד להו בקרן זווית. הוא עושה את זה בפינה. אומרת הגמרא, רגע, בפינה אין מקום, והנהגי כוכין להדדי. אז יוצא שהכוכין בעצם נוגעים אחד בשני אם זה בפינה. אמר רב אשי במעמיק, צריך לפרש את המשנה לפי רבי שמעון, שחלק מהכוכין הם לא על אותו גובה כמו הכוכין האחרים. כן? אתה מעמיק את הכוך הזה. זה לא שאתה חופר, זה לא התירוץ הראשון שזה קבורת חמורים שאתה עושה את זה באלכסון מטה, אלא הכוונה היא שאתה מעמיק את הכוך, אבל הכוך עדיין המת שוכב בתוכו. ברור?
כן.
הלאה. והיא לא תמהך, אם אתה לא תבין שזה מעמיק, אז עולה לנו השאלה של איציק. הכי לא תמהכי ארבע מערות רב שמעון הכי עביד להו הכנגי כוכין להדדי. איך אתה יכול לעשות ארבע הכוכין נוגעים אחד בשני? ויש עוד שאלה, מה שאיציק שאל, הרשב"ם מעלה את זה במשנה, איך אתה בכלל נכנס לשטח הזה? אלא במעמיק, אתה צריך לפרש שהמשנה מדברת על שלא כל הקברות הם באותו גובה, שיש לך דרך להיכנס בעצם, וגם שהם לא נוגעים אחד בשני. הכנמי במעמיק. כן, נמשיך פה מחר בעזרת שם. פה רק שתראו, זה הכוונה, תראו פה את התמונה. הכוכים האלה ייגעו אחד בשני. זה מה שהגמרא שואל. הם נוגעים אחד בשני. פה, 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 יש חפיפה. איך אתה יכול לעשות ארבע מארבע הצדדים והם לא ייגעו? תשובה, אחד מעל השני. כן?
רגע, באמת ככה, לפי איך שהיום נהוג לקבור, יש שם קבורה בירושלים, סוג של מגירות כזה. לפי הגמרא הזאת זה בסדר.
אני לא מבין מזה, לא יודע.
לא, אני שואל.
אני לא יודע.
זה נראה ככה, מה ההבדל?
סליחה, אני לא יודע.